ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים ניסויים קליניים. בכל רגע נתון מתבצעים מאות אלפי ניסויים קליניים ברחבי העולם. המטרה היא למצוא טיפולים רפואיים חדשים לחולים רבים במחלות שונות. 2% מכלל הניסויים הקליניים הללו מתקיימים בישראל, שזה המון בהשוואה למדינות אחרות. זה יותר ממספר הניסויים הקליניים המתקיימים במספר מדינות באירופה, כגון שוודיה, פולין, אוסטריה, שוויץ ועוד. שלום רב, שמי אורנה לנגרמן. אני מנהלת את מרכז ההדרכה למחקר קליני בחברת GCP. לצד פעילות ההדרכה של החברה, ב-GCP אנחנו גם מתכננים ומנהלים ניסויים קליניים של חברות בינלאומיות וחברות ישראליות המפתחות תרופות או מכשור רפואי. בסדרת הפודקאסטים שלנו נארח אנשי מקצוע שונים המעורבים בתכנון, ניהול, ביצוע ופיקוח על ניסויים קליניים. נשוחח, נשתף ונחלוק ידע על החדשנות והעתיד בתחום. שלום לכולם, היום נארח את רינת כץ לזר. רינת עובדת בחברת טריילוג כמנהלת מחירות. אתם בטח שואלים את עצמכם מה קשורה חברת טריילוג לתחום של הניסויים הקליניים. אז ניתן לרינת להגיד ככה כמה מילים על השירותים שהחברה הזאת מספקת, ואז ניכנס ככה יותר לעובי הקורה בהיבט באמת של מחקרים קליניים. שלום רינת.
שלום אורנה, תודה על ההזמנה. אז בגדול, חברת טריילוג היא חלק מקבוצה שנותנת הרבה מאוד שירותים בעולם של הפארמה, אבל חברת טריילוג מתפקסת בנישה היותר ספציפית של מתן שירותים לוגיסטיים למחקרים קליניים. ותמיד אני מוצאת את עצמי מתקשה, כי כשאומרים, שומעים לשירותים לוגיסטיים, אז ישר חושבים על המסעית, או על המטוס, או על הסבל ש... מעביר דברים ממקום למקום, אז שירותים לוגיסטיים זה משהו הרבה יותר רחב מרק ההובלה. ולמעשה, אנחנו מתעסקים מקצה אל קצה, אפשר לומר, בכל מה שקשור ללאפשר למחקר הקליני, למחקר הקליני לקרות. אנחנו מתעסקים החל באמת עזרה לפעמים ללקוחות שלנו לבחור את היצרן המתאים, ואנחנו נדבר על זה קצת בהמשך. אנחנו מתעסקים בהוצאת אישורי היבוא שמאפשרים לתרופה להגיע לארץ. יש רגולציה מאוד מאוד כבדה בנושא הזה. אנחנו מתעסקים בשחרור המוצרים האלה, שחרור רוקחי, מוצרים שמגיעים לארץ, מיובאים לארץ לצורך שימוש במחקר קליני, חייבים לעבור איזשהו שחרור, מה שנקרא re-certification, על בסיס ניירת שהיצרנים מספקים. אנחנו מתעסקים בטיווי והתאמה, אריזה, בנייה של קיטים. אנחנו מתעסקים ברכש של ציוד שהוא לאו דווקא התרופה עצמה. אנחנו מאחסנים את המוצרים, אנחנו בסופו של יום גם מספקים אותם לאתרים. זה ממש הלג האחרון שאנחנו עושים, זה להביא אותם לאתר כדי שהם יוכלו לשמש את המטופלים במחקר הקליני.
אוקיי, אז בעצם אמרת לנו ככה ממש על קצה המזלג, תיארת לנו פחות או יותר את שרשרת התהליכים שצריכים, שנוגעים בעצם למוצר המחקר, אבל מההתחלה, משלבי הייצור אפילו, ועד שלבי ההספקה למרכזים, לניסויים הקליניים. ורציתי לשאול אותך באמת כמה זה חשוב בהקשר הזה, כבר בשלבי התכנון של המחקר, לערב נגיד אתכם, כמי שיהיה אמון בסופו של דבר, אם יבחרו בכם כמובן כספק השירות, לעשות את התהליכים האלה, במיוחד לאור הדרישה שקיימת כבר היום ב-ICA-GCP guideline, ב-R2 וגם ב-E8-R1, שמדבר על כל האספקטים שקוראים לניסוי הקליני, של הדרישה לבצע בעצם ניהול סיכונים בכל שלבי התכנון, או מה שאנחנו קוראים גישת ה-RBQM, ה-Risk-Based Quality Management.
אז אנחנו מוצאים ולשמחתנו זה מתחיל לקרות, שככל שמערבים אותנו יותר ממש בשלבים ראשונים של התחלת התכנון של המחקר הקליני, התרומה שלנו היא די משמעותית. זה מתחיל בזה שספקים מתלבטים לפעמים, לא ספקים, יזמים מתלבטים לפעמים בין יצרן, איזה יצרן לבחור, אני אבחר את יצרן X או יצרן Y לצורך הייצור של המוצר המחקר שלי. הרבה פעמים אנחנו עושים עבורם את בחינת הניירת של היצרנים האפשריים, ואומרים להם, תשמעו, היצרן הזה אין לו את הרישיונות הנדרשים, יהיה ממש בלתי אפשרי לייבא מוצרים שלו לארץ לצורך מחקר קליני. חבל שתתחילו את המהלך עם הדבר הזה ותגלו בהמשך שזה לא מתאפשר. אז זה דוגמה קטנה למעורבות שלנו של סקירת הניירת והדוקומנטים שאותו ספק יוכל לספק בהמשך למוצרים, כדי לוודא שבאמת היא תענה על הדרישות הרגולטוריות. אז אנחנו, שוב, בשלב הזה זה מאוד עקרוני. בשלב שבו אנחנו מתחילים לחשוב על היחסון של התרופות, איזה תנאי יחסון יידרשו, אנחנו צריכים להבין ששוב, יש די סטנדרט בדברים האלה, יש טמפרטורות של הקפאה עמוקה, יש הקפאה, יש קול שזה 2-8, יש טמפרטורת החדר, 15-25. מאוד מאוד חשוב שהיצרן מראש, שהיזם מראש ידע לאן הוא מכוון, ויבין שאם הוא הולך לבצע איזושהי הגבלה שהיא מעבר לסטנדרט, הוא יצטרך גם לדאוג לאתרים, לאיך הם יחסנו את זה, כי באתרים אין את האפשרות להקפיד על טווחים שהם לא הסטנדרטים בדרך כלל. אז שוב, צריך לתת על זה את הדעת בהתחלה. אנחנו כל הזמן מלווים את היזם במחשבה על מה עלול לייצר לו בעיות בהמשך, מה בשרשרת ההספקה עלול להיתקע, איזה אישורים צריך לחדש אותם כל פעם מחדש, איזה אישורים הם קבועים, איזה שינויים הוא יצטרך לשים לב אליהם כל פעם שיקרו, אם זה כשהיצרן שלו יתחלף, אם זה כשהוא יחליט לייצר את אותו מוצר עם אותם חומרים, אבל פתאום יחליט להרוז אותם קצת אחרת, איזה השלכות יהיו לזה. אז שוב, כל פעם שמכניסים אותנו בשלבים מוקדמים, אנחנו מגלים שיש לזה איזשהו בנפיט למחקר, בעיקר בנושא של לחסוך זמנים ולא להגיע לנקודה שבה פתאום קורה משהו שלא תכננו אותו, או שלא הבנו שתהיה לו השלכה על המחקר שלנו.
אני רק ככה, כמו שאת אומרת, אני חושבת לעצמי שהיזמים באמת צריכים להיזכר מאוד מהר, מאוד מוקדם לפנות אליכם, ואני טועה באמת כמה זה קורה בפועל, או שהם נזכרים בעצם ברגע שכבר יש להם במחקר, פרוטוקול, כבר יש להם איזשהו מוצר שהוא כבר בשלבי ייצור, ואז הם רוצים לעשות מחקר קליני בארץ ורוצים את השירותים שלכם. אז זה לא קצת ברגע האחרון מבחינתם יכול להיות?
אז שוב, אני אחלק את התשובה ליזמים שהם חברות הפארמה הגדולות, ואני חייבת לציין שמולם הדברים הם יותר פשוטים משום שהם מכירים, הם יודעים בדיוק את התהליכים, הם עושים את הדברים האלה שוב ושוב ושוב. אנחנו בקטע הזה הניסיון שלהם הוא ניסיון מאוד מאוד רב, ואנחנו כמובן תמיד מרגישים שיש לנו תרומה, אבל הם יודעים הרבה. אנחנו מרגישים שהתרומה שלנו משמעותית, בעיקר כשאנחנו מדברים על הביוטק הישראלי, כשמגיעים אלינו חברות שנמצאות בתחילת הדרך, לפעמים זה הניסוי הראשון שלהם, first in human, מחקר פיילוט, ומולם הדברים הם די חדשים. אין אצלהם בדרך כלל צוות שהוא צוות שהריץ הרבה מחקרים בעבר, ושם לידע שלנו שצברנו במהלך השנים בעבודה עם חברות פארמה גדולות ועם גופים שעושים את הדברים האלה לאורך שנים ארוכות, יש תרומה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו מוצאים היום שהיום הם מתחילים להבין שכדאי לערב אותנו מוקדם. חלק בגלל כישלונות עבר, וחלק מתוך באמת מחשבה על איך עושים דברים נכון בפעם הראשונה.
אוקיי, טוב, המשפט הזה של סוף מעשה במחשבה תחילה הוא נכון בהרבה תחומים, אבל בתחום שלנו אנחנו מגלים את זה שוב ושוב, שזה באמת שווה את זה. התייחס ככה, סתם בשביל המאזינים ככה, אולי לתת דוגמאות קונקרטיות, למשל דברים שצריכים לקחת בחשבון, לא יודעת, אם יש לך איזה דוגמאות לנגיד שינוי אריזה או יצרן שהוא לא מבחינת המדינה לא יהיה קשיר, או יש לך דוגמאות ככה לסבר?
אז דווקא כן, יוצא לנו הרבה פעמים לפגוש יזמים שמנסים הרבה פעמים משיקולי העלות לחפש יצרנים שייצרו את המוצר שלהם יותר בזול. הרבה פעמים זה מביא אותם לכל מיני ספקים במדינות שהן מוגדרות כמדינות לא מוכרות על ידי משרד הבריאות. משרד הבריאות הגדיר מהן מדינות מוכרות, זה אירופה, ארצות הברית,
אוסטרליה, קנדה, יפן.
אוסטרליה, יפן. אבל אם אתה רוצה לייצר בהודו את המוצר שלך, אז זה לא שזה בלתי אפשרי, אבל זה מחייב אותך לעוד כמה מהלכים ולא רק הייצור. אז תהליכים של אודיט, של QP אירופאי לאותו אתר בהודו. כלומר, אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה, אז זה אפשרי, אבל אי אפשר לבחור ספק הודי, יצרן הודי, מבלי לוודא שאנחנו באמת נוכל אחר כך להכניס את המוצרים שלו לארץ, כלומר שעשינו את השלבים הנוספים, שעשינו לו אודיט על ידי QP אירופאי, שהוא יהיה זה שישחרר את המוצרים. אז זה יצא לנו להתקל ביזמים שהגיעו ממש לתחילת המחקר, המוצרים כבר צריכים להישלח, והם כבר יש שתי עצבות בדרך, ווואלה, אנחנו עכשיו צריכים לטפל בנושא הזה של איך אנחנו למעשה מכניסים אותם לארץ.
אני רק אגיד בשביל המאזינים, ה-QP, ה-Qualified Person, נכון. זה מונח שהדירקטיבה האירופאית הגדירה אותו לפני כמה שנים. זה בעצם איש איכות, רוקח הרבה פעמים, שהוא כאילו, הוא נדרש כאילו לבדוק את העצבות, נכון. ובאחריותו בעצם לשחרר אותם.
לשחרר את המוצרים לשימוש. אם זה לפעמים שיזם החליט שלצורך המשך הניסוי, כל מה שהוא משנה, זה רק דבר אחד קטן, זה את מספר היחידות, את מספר הטבליות בבקבוק. נכון, המוצר הוא אותו מוצר, הכל אותו דבר, אבל שוב, מבחינת משרד הבריאות יש רשימה של מוצרים במארזים שלהם, באישור היבוא, ואנחנו צריכים שתהיה התאמה אחד לאחד של הדברים, והדברים האלה, שוב, צריך להיערך אליהם, אין בעיה, אבל צריך לדעת שצריך להיערך אליהם. היה לנו מקרים שבתהליך הייצור שינו כל מיני דברים, אם זה לשנות את סוג הווייל שמשתמשים בו, ואם אנחנו עושים שינוי כזה, אז אנחנו באמת צריכים לבדוק שאותו וייל ששינינו אותו ונראה שינוי פעות, באמת מתאים לשימוש שלו, ואם הוא צריך להיות מוכסן בטמפרטורות מסוימות, אז אנחנו צריכים לוודא שנבדק שאכן החומר עם המארז החדש יכול להישמר בטמפרטורות האלה, ולא נגלה שלמשל הבקבוקונים האלה מתפוצצים פתאום, או שהם לא באותה סטנדרט איכות שהיה קודם. אז הדברים האלה חשוב שיהיה תמיד בתוך, ושוב, אני אגיד את זה הרבה פעמים, אני מניחה במהלך השיחה שלנו, לאנשי איכות שיש להם ניסיון רב, שמכירים היטב את נהלי GCP, שיודעים בדיוק איפה צריכות להידלק הנורות האדומות, יש חשיבות מאוד מאוד רבה בתוך צוות שמנהל פרויקט כזה של מחקר קליני, וזה הדבר האחרון שצריך לחסוך עליו, או לוותר עליו, או לזלזל בו.
לגמרי, אני מסכימה. אני רק אולי אחדד שבקטע הזה אולי לא רק GCP, גם בעצם GMP.
נכון.
כי אנשי איכות בעצם נולדים, כן, מתחילים את דרכם.
מסכימה איתך לחלוטין.
בתחום הייצור באמת, על פי GMP. אוקיי, אנחנו היום, אמנם כבר תכף מתחילים את שנת 23, אבל אנחנו אחרי כמה שנים של מגפת הקורונה, אז איך אפשר בלי להתייחס גם לזה? ואנחנו יודעים שגם בהתנהלות של הניסויים פרסה, לא רק בקשר למוצרים, היו תהליכים רבים שהשתנו, או המגפה דחפה לשינויים. האם, איפה את יכולה ככה להעיר את השינויים שנוגעים לנושא של שרשרת הספקת מוצרי המחקר? האם הקורונה גם שם שינתה דברים?
אז אני יכולה להגיד, כמו ש פעם היו אומרים כן ולא. אז בגדול, כן, הקורונה אכן שינתה דברים. היא שינתה דברים, חלקם באופן נקודתי, וחלקם אנחנו מקווים שהם פה בשביל להישאר. בגדול, כמובן, לא צריך להרבות במילים ולהגיד שהקורונה יצרה מצב שבו הרעיונות שהתחילו לדבר עליהם הרבה לפני כן, של patient-centric, של המטופל במרכז, של decentralized trial, מחקרים מבוזרים, היו קודם, אבל הקורונה נתנה לזה בוסט, משום שבאמת הייתה סיבה אמיתית לא לרצות שמטופל יגיע לאתר מחקר. היו מטופלים שלא רצו להיכנס למחקרים בגלל שהם לא רצו להגיע למוסדות רפואיים ולחשוף את עצמם לסיכון. אז משני הכיוונים האלה ברור שנוצר צורך למצוא פתרונות ולאפשר למטופלים שרוצים לקחת חלק במחקר, להשתתף במחקר מבלי לחשוף אותם לסיכון שכרוך בזה. ואז נולדו כל הפתרונות הלוגיסטיים של אספקת תרופות לבית מטופל, אספקה של שירותים אחרים לבית מטופל, לא רק תרופות, אם זה לקיחת דמים, אם זה תשאול, אם זה לקיחת מדדים, אם זה כל דבר שלמעשה יכול להתבצע בסביבת הבית. אז בקורונה קיבלנו אישורים שבתקופת הקורונה היו מיועדים ל פרקי זמן קצובים, ובאמת אפשרו לנו לעשות את זה. ובאמת בתחילת הקורונה ראינו הרבה מאוד היסטריה סביב זה, וביצענו הרבה מאוד אספקות לבית מטופל. נאלצנו ממש ממש מהר ותוך זמן יחסית קצר להיות ערוכים לתת את השירות הזה. ולשמחתנו, הדיבור על זה הלך וגבר, ומדברים על זה גם היום. כשהיום אנחנו כבר לא מדברים רק על קורונה, אמנם כל ההקלות שניתנו בגין הקורונה פג תוקפם, אבל אנחנו קיבלנו, טריילו קיבלה אישור לבצע הספקות DTP, Direct to Patient, לבית מטופל, ללא קשר לקורונה. זה אומר שהנהלים שלנו לצורך העניין עברו ריוויו מאוד מאוד קפדני של משרד הבריאות כדי לאפשר לנו לעשות את זה. נדרשנו למעשה לפתור בעיות שמינרנטיות לתהליך הזה, כי אם אנחנו מדברים על הספקה בבית החולים למטופל, אז זה אומר שיש רוקח ששחרר את התרופה והנפיק אותה למטופל, וכשאנחנו עושים אספקה לבית המטופל מהדיפו, מהמחסן שלנו ישירות, אז למעשה היה חסר איזשהו, הייתה חסרה איזושהי חוליה בשרשרת, אבל מה שאנחנו פתרנו במסגרת הנהלים שלנו זה באמת לאפשר לרוקח של טריילוק להיות הרוקח המשחרר לצורך העניין. אז הוספנו חלקים בתוך התהליכים שלנו שלמעשה מאפשרים אספקה כזאת. אז היום אנחנו ערוכים ומוכנים ויכולים לספק תרופות לבית המטופל, אבל אם נהיה כנים לחלוטין, אני חייבת להגיד שעדיין זה לא משהו שקורה באופן מאוד תדיר. עדיין משתמשים בזה בעיקר למקרים שבהם זה פתרון אחרון, פתרון כשאין פתרון אחר, אם זה למטופלים שאין שום אפשרות שהם יגיעו לאתר, אם זה במחלות ניווניות לסוגן, אם זה ALS או אחרות, אם זה, שוב, מטעמים שונים, מקרים שבהם למטופל אין שום אפשרות להגיע לאתר. וכן, במקרים האלה אנחנו נותנים את כל השירות.
אז רגע, אני אעצור אותך, כי אני רוצה ככה שניכנס קצת יותר לדקויות בהקשר הזה. אז באמת כשאנחנו אומרים DTP או Direct to Patient, שבעצם אספקת השירותים, לא, השירותים יכולים להיות, כמו שאמרת, לא רק אספקת התרופה, אלא גם לקיחת בדיקות, איסוף נתונים, או כל מה שאפשר לעשות, כמו שאמרת, לא בבית החולים. אז עוד לפני שניכנס לזה, רציתי לשאול אותך ככה, מה עמדת הרגולטור בישראל, אנחנו מכירים אותה, זה משהו שכמו שאמרת, בתקופת הקורונה ניתנו הקלות מסוימות, כשנגמרה הקורונה, חלק מהקלות האלה הסתיימו, אבל את אומרת, אתם קיבלתם אישור אחרי שנבדקתם לידי משרד הבריאות, להמשיך לספק. מה קורה בחול, מה קורה באירופה, מה עמדת הרגולטור כפי שאתם מכירים אותה, באירופה, בארצות הברית, אם יש לך ככה איזה אינפוט בכל זאת לחבר'ה שלנו, המאזינים שירצו לעשות מחקרים גם בחול.
אז בהחלט אפשר להגיד שכשקוראים קצת וחוקרים מה קורה באירופה לפחות בנושא הזה, אז דבר ראשון אפשר לשבח את משרד הבריאות הישראלי שכן נתן מענה יחסית מאוד 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 מהר. אני במקרה יצא לי להתקל באיזשהו מאמר שפורסם בבריטיש ג'ורנל קליניקל פרמקולוג'י, והשם המאמר לפי דעתי חוסך הרבה מילים שאני כנראה לא אחסוך, אני אגיד אותם, אבל המאמר בתרגום ככה
חופשי
מדבר על שהחדשנות משיגה את הרגולציה. האתגרים המשפטיים ב-DTP של מוצרי מחקר קליני. אז יש לנו באמת מקרה קלאסי שהוא לא יחיד, אנחנו מכירים את זה הרבה בעולמות שלנו, שהחדשנות השיגה את הרגולציה, כלומר האפשרויות שיש לנו מבחינה טכנולוגית והרעיונות שיש לנו מבחינת איך לנהל מחקר קליני, משיגים את הרגולציה הקיימת. המחקר הזה מחקר מאוד מעניין, הוא לא נכתב על ידי אנשי מחקר קליני, אלא הוא דווקא נכתב על ידי משפטנים, על ידי אנשים שמתעסקים בתחום הלגלי, והוא למעשה עשה איזשהו מהלך עוד לפני הקורונה, הוא שלח שאלונים למה שנקרא MPLA, שזה Medical Product Licensing Authorities באירופה, הוא שלח לאיזה 30 כאלה, ושאל אותם שתי שאלות פשוטות, הוא אמר להם, אם יש מטופל שמשתתף במחקר של אחת מהחברות
באיחוד,
והוא צריך לקבל את התרופה לביתו באזור שלכם, האם הוא יוכל לקבל את התרופה? שאלה ראשונה. והשאלה השנייה, הוא שאל האם יש חוקים בטריטוריה שלכם, במדינה שלכם, שאוסרים על
קבלת
תרופה באופן כזה. ואני לא אלאה אתכם בפרטים, אבל שמסתכלים על הטבלה שמציגה את התשובות שהתקבלו, ואת התשובות שהתקבלו וגם החוקר קיבל את ההרשאה לפרסמן, אתה מקבל ספגטי, אתה מקבל את כל התשובות האפשריות לשאלה הזאת, כן אבל, לא אבל, באמת, יש מעט מאוד מקומות שבהם התשובה היא פשוט כן, יש הרבה מאוד מקומות שהתשובה היא פשוט לא, ויש כמה מקומות שיש כל מיני וריאציות של התשובות. כן, הוא יוכל, אבל הניפוק יהיה חייב לעשות על ידי רוקח בבית מרקחת שנמצא בסמוך לביתו. כלומר, הרעיון של direct to patient נגוז בפתרון הזה. אז אני חייבת להגיד שהשורה התחתונה של המחקר הזה אומרת שיש סלט שצריך לייצר איזו הרמוניזציה של התקנות בתחום הזה. כרגע זה די אזור אפור. אפשר למצוא שבילים ודרכים לאשר את זה במקרים ספציפיים, אבל זה ממש ממש לא פשוט, וזה לא סטרייט פורורד, וזה מה שהופך את זה, אני חושבת, במידה מסוימת, למשהו שעדיין יזמים לא ססים ליישם אותו, כי הם מבינים שהם נכנסים לתסבוכת של אם אני עושה מחקר שהוא מולטי סנטר, מולטי נשיונל, אני צריך להתחיל לחשוב איך זה בשוודיה, ואיך זה בדנמרק, ואיך זה בגרמניה, ואיך זה בישראל, ועדיף לי ללכת על מה שבטוח, אני אספק לאתר, ויהיה בסדר.
טוב, זה מזכיר לי, את יודעת, זה כאילו, זה long way אחורה, אבל בעצם אם אנחנו הולכים יותר 20 שנה אחורה, הסלט הזה היה קיים, נכון. לגבי ה-GCP, מה שאנחנו קוראים,
נכון
שכל
לגמרי.
מדינה על התנהלים שלה באיך להתנהל, עד שבאמת ארגון ICH בא ואמר, נעשה איזושהי הרמוניזציה, ובאמת מאז יש איזשהו שיר קו. עכשיו, אני מאמינה שגם אז החדשנות הקדימה את הרגולציה, זה נכון, תמיד קורה. נכון. ואני מניחה שככל שהשנים תעברו, גם באירופה יבינו כמו שיש רגולציה clinical regulation, clinical trials regulation, בסוף גם תהיה רגולציה בהקשר הזה שתעשה איזושהי הרמוניזציה ותאפשר באמת ליזמים לדעת שאם הם באים לעשות מחקר באירופה, אז יש חוק אחד שישים לכל מדינות האיחוד, ואולי יהיו ניואנסים קטנים ברמה מאוד מינורית בין המדינות, אבל יהיה אפשר באמת להכיל את זה וזה יהיה יותר פשוט.
נכון, זה באמת הצעד המתבקש הבא.
אוקיי, אז בואי עכשיו נחזור לך בחזרה לישראל.
כן.
אז אם בכל זאת יש לנו, אוקיי, גם אם תהיה עוד מגפה או לא תהיה עוד מגפה, או יהיה איזה יזם אמיץ שיבוא ויגיד, אני רוצה לעשות, לספק את התרופה ישירות לבית המטופלים. אז איך זה צריך לבוא לידי ביטוי? קודם כל בתהליך האישורים. האם זה משהו שנדרש לאישור ועדת הלסינקי? האם נדרש, האם משרד הבריאות צריך להיות מעורב במחקר כזה באישורים שלו, כשמדובר על הספקת תרופה ישירות לבית המטופל?
אז התשובה לזה היא, דבר ראשון, כן. זה דבר שצריך להילקח בחשבון כבר בהגשות. שכן המהלך הזה מחייב טופס הסכמה שנותן את הדעת לעובדה שיהיה משלוח לבית המטופל. המטופל צריך להיות מעודכן על זה, הוא צריך לדעת את זה, הוא צריך להבין איך הולך איך התרופה הולכת להימסר לו. ולכן זה ממש ממש משהו שצריך להיות מתוכנן מראש. מבחינת האישורים, אז שוב, זה חייב כמובן באישור הוועדה, וזה גם חייב להיות משהו שמשרד הבריאות מעודכן לגביו. כלומר, אנחנו במסגרת הנוהל שלנו לא נוכל לספק
לבית את הלקוח.
התרופות לבית הלקוח, מבלי שנדע שבאמת א' זה אושר כמו שצריך בוועדת ההלסינקי, וגם אושר על ידי משרד הבריאות.
אוקיי, אבל זה משהו שאני לא מכירה שכתוב עדיין בנוהל 14, זה משהו שזה התנאיה שמשרד הבריאות נתן לכם.
אני יודעת להגיד לך שכך אנחנו פועלים, אני לא רוצה לדבר בשם אף גוף אחר, זה איך שאנחנו מתנהלים עם מחקרים כאלה, אנחנו
כי
מבינים...
כי זו דרישה שמשרד הבריאות הציב לכם, כטריילוג. אוקיי, אז נגיד בעצם למאזינים, שאם ככה אני מבינה, שאם
כן.
אנחנו רוצים לתכנן מחקר שבו הספקת התרופה תהיה ישירות לבית החולה, זה בעצם בתהליכים האישורים עונה להגדרה של ניסוי לא מיוחד, שדורש גם אישור הלסינקי מוסדי, וגם אישור המחלקה לניסויים קליניים.
נכון.
אוקיי, טוב... טוב לדעת.
זה להבנתי.
אוקיי, 100%. לגבי, נגעת ככה בטופס ההסכמה, אז זו באמת סוגיה ככה שהיא מעניינת, כי בהקשר הזה, אם אנחנו שולחים את התרופה לבית המטופל, אז יש חוליה נוספת בשרשרת שהמטופל לא יודע מי, מה הוא, ובכל זאת הוא נחשף אליה.
נכון, אז אחד הוא חייב,
אז איך באמת שומרים, איך כאילו, איך זה בא לי, הנושא של שמירה על פרטיות, וסודיות פרטי המטופל, אז איך זה בא לידי ביטוי בניסוי כזה?
אנחנו, שוב, אצלנו, אנחנו פועלים על פי הנהלים שלנו בנוגע לשמירה על פרטיות, ואני לא אכנס פה לכל הטכניקליטיז של איך עושים את זה. אני יכולה רק להגיד שוב, שמה שחשוב זה שבאמת אנחנו חייבים לדעת שהמטופל חתם על תופס הסכמה, ושהוא יודע שאנחנו הגוף שנצטרך לספק לו את המוצרים. המטופל גם חייב לחשוב על מי יקבל את המוצרים במקומו, במידה והוא לא יהיה הגורם שיקבל אותם.
זה אופציה שהיא דיפולט, תמיד אתם מכניסים אותה כאילו?
זה חלק מהעניין, כלומר, יכול להיות כמובן שלא, יכול להיות מקרים שבהם יוגדר שיש רק את המטופל, ואם המטופל לא מקבל, אז אף אחד לא יקבל. זה הכל פר מחקר, פר החלטה, פר מצב ומה מתאים למצב. אבל זה באמת חלק ממה שמופיע, צריך להופיע בטופס ההסכמה שלו. אנחנו באמת עושים הקפדה יתרה ששום מידע שלו לא יהיה מידע חשוף שלא נשמר באופן שבו אמור להישמר מידע רפואי אישי. וזהו, זה בגדול, אני לא חושבת שיש מקום להיכנס ליותר.
אבל נגיד הפרטים שלו כמובן, והכתובת שלו זה משהו ששמור אצלכם, אבל את אומרת בעצם אתם חוץ מהפרטים האלה, אין לכם שום פרטים נוספים.
שוב, יש כל מיני אפשרויות, זה מאוד מאוד תפור פר מחקר, וזה יכול גם להגיע למצב שזה לא נשמר, אלא לפרק זמן מאוד מאוד קצוב.
אוקיי. אוקיי, ואיך אתם מזהים או איך אתם מוודאים שאתם בעצם מספקים למטופל עצמו, למי שהוא נתן הרשאה לספק לו, השליח לצורך העניין שמגיע?
זה בדיוק העניין. במקרה הזה חשוב להגבין שזה שונה לחלוטין מהספקה של אמזון של משהו שרכשנו ברשת, או מהספקה של איזשהו מוצר שהזמנו מקומית בארץ. מדובר על הספקה שנעשית על ידי גורם שקיבל הדרכה מאוד מאוד מדוקדקת של איך מבצעים הספקה כזאת. זה הספקה שבמסגרתה המוצר נמסר רק למי שמחזיק בתעודת זהות ורשום בתעודת המשלוח שהוא הבן אדם שאמור לקבל את
המוצר.
את המוצר. נעשה וידוי לפני כן שזאת אותה תעודת הזהות. כלומר, יש פה תהליך שלם שמי שעושה את המשלוח הזה מוכשר ומודרך לגביו, וזה לא נעשה ככה ללא שום הדרכה.
אוקיי, עכשיו לגבי הספקה, אנחנו יודעים שמוצרי מחקר יכולים להיות מוצרים שמיועדים ללקיחת פר אוס דרך הפה, זה יכולים להיות מוצרים יותר ויותר היום עם כל הפיתוחים של תרופות ביולוגיות וכולי, שאי אפשר לתת אותם ברובן דרך הפה, וצריך לתת אותם דרך הווריד, או בצורה אחרת, האם אתם ערוכים להספקה של כל סוגי מוצרי מחקר?
אז ברמה העקרונית, אם זה לא ציטוטוקסיקה, שלפי דעתי ציטוטוקסיקה מוחרגת מהעניין הזה, אז גם מוצרים שניתנים בהזרקה או במתן IV, הם מוצרים שאפשר לספק אותם לבית המטופל. אנחנו משלבים את זה עם שירותים נוספים שיש לנו בתוך הקבוצה, כמו שירותי אחיות, במידה וזה תרופה שלא ניתנת פרוז, אז אנחנו מן הסתם דואגים לתאום מול האחות בקבוצה, שהיא זאת שתבוא לאחר הגעת התרופה כדי לאפשר את המתן שלה. אפשר לעשות את השילוב הזה לא רק במקרה של מתן תרופות שנדרשת אליהם אחות, אלא גם אם נדרשת כל הדרכה מכל סוג שהוא, כדי לוודא שבאמת המטופל ידע כיצד לקחת וליטול את התרופות כמו שצריך.
אוקיי, עכשיו בכל זאת יש לנו, לפעמים אנחנו כן יודעים ממחקרים של שנים שהמטופלים לא תמיד לוקחים את המוצר כמו שצריך, לפעמים לא לוקחים אותו בכלל, לפעמים, אז אם יש איזשהו מנגנון היום, זאת אומרת, זה לא של רופא שמספק תרופה בסייט, יש שליטה מלאה לך, החולה לוקח את זה בבית, אבל בכל זאת, כשהחולה מקבל את זה ישירות דרך הבית ולא נלקח אפילו פעם ראשונה מול הצוות הרפואי, יש איזה שהם שיטות או כלים בעצם לעקוב אחרי לקיחת המוצר והדרכה מרחוק, ככה, יש היום כלים שיכולים לעזור ליזם לוודא?
אז את לגמרי צודקת שזה אכן נקודה שצריך לתת עליה את הדעת. אני חושבת שהיא נקודה שצריך לתת עליה את הדעת ללא קשר, באמת, כמו שאמרת, לאם זה מסופק לבית המטופל או לא, כי גם כשאנחנו מספקים את זה בשיטות הסטנדרטיות, עדיין אין לנו שמץ מושג מה קורה לזה כשזה מגיע לבית המטופל. אני חושבת שאנחנו נמצאים היום בעידן שיש לנו הרבה עזרים טקטיים, מה שאני קוראת, כדי לעזור למטופלים שלנו לקחת נכון. אם מדובר בסרטונים, אם מדובר בתזכורות, אם מדובר בהדרכות שיכולות להתבצע בכל מיני מדיות למטופל. וגם פה ברמה הטכנולוגית יש היום פתרונות, אני לא חושבת שהם מיושמים כיום בשדה של המחקר הקליני, אבל יש היום לכל מיני חברות סטארט-אפ ואחרות פתרונות שמציעים כל מיני מערכות שבהם למעשה התרופה יושבת בסוג של מחסנית כזאת, שהיכולת של המטופל לקחת את התרופה מותנה בשעות ספציפיות ומתועד, כלומר ברגע שהמטופל הגיע השעה שהוא צריך לקחת, אז התרופה באמת יכולה להילקח על ידו, הוא משחרר אותה, וברגע שהוא משחרר אותה אז יש תיעוד של הזמן שבו הוא שחרר אותה. כמובן עדיין אם הוא לא ייקח אותה ויזרוק לפח אנחנו לא נדע, אבל לפחות אנחנו מאמינים שמטופלים רוצים להשתתף במחקר, הם רוצים לקחת את הטיפול כמו שצריך, ואנחנו כן יכולים לתת להם כלים כדי לעשות את זה לפי מה שאנחנו רוצים שהם יעשו. אני יודעת שהפתרונות הטכנולוגיים האלה היום מיושמים לכל מיני תרופות שהן תרופות מאוד מאוד יקרות, שלקופות החולים יש אינטרס מאוד מובהק שהם לא יונפקו מבלי שישתמשו בהם, אבל את אותו דבר אפשר ליישם גם במחקרים קליניים. ושוב, הדרכה, סרטונים, וגם פה יש לקבוצת נובולוג אפשרות לתת שירות נוסף, שזה שירות שהיא נותנת אותו היום למוצרים מסחריים מן הסתם, שירות של באמת adherence וcompliance לתרופות מסחריות, שבו יש טלפון, התקשרות, וידוי עם המטופל שהוא מבין, שהוא לקח, שהוא לא סובל משום דבר. זה הרבה פעמים אינטרס של חברות התרופות לדאוג למטופל כדי שהטיפול יהיה אפקטיבי והוא ייהנה ממנו ויישאר עליו לאורך זמן. באותו דבר אפשר לעשות שימוש גם לצורך מחקר קליני.
במחקר קליני זה אפילו זה נדרש. זה לא ברמה של פריבילגיה לעשות. השאלה באמת מי עושה את זה. יכול להיות שנגיד מתאמות מחקר בסייט עושות את זה, ומתקשרות ובודקות, ואת אומרת שגם אתם יכולים לתת את השירות הזה.
בעיקרון זה שירות שאנחנו יכולים לתת אותו, והוא יכול להחליף מישהו אחר שעושה היום את הפעילות הזאת, אם הפעילות הזאת באמת נעשית.
אוקיי, בואי נדבר על מה שכולם תמיד ככה ישר בטח קופץ להם לראש, עלויות. אני מניחה, כמובן שלתהליכים האלה ולשרשרת ההספקה הזאת מן הסתם יש עלויות, אז אם יזם, מנכ"ל של חברה ככה בא ומתייעץ איתכם וכולי, מה היית אומרת לו יתרונות, חסרונות מבחינת התהליכים ואיך זה בא לידי ביטוי באמת בעלויות?
אז אני חושבת שהצד של היתרונות לגמרי ברור. אנחנו מדברים פה על הספקה שהיא הספקה מבוקרת עד לבית המטופל, כי אם היום אנחנו חיים טוב עם הספקה מבוקרת עד לאתר המחקר, עד לבית המרקחת באתר המחקר, אז היום אנחנו מוסיפים פה עוד איזה חוליה שהיא חסרה, כי אנחנו לא יודעים באמת איך המטופל מתייחס למוצרים, אם הוא שומר אותם באוטו בטמפרטורה של 40 מעלות, כשהוא יצא רגע לעשות קניות בדרך לביתו, או אם הוא שומר אותם בצידנית שנתנו לו, אם נתנו לו. אז כשאנחנו עושים הספקה לבית המטופל, אז אנחנו לפחות בטוחים שעד לבית המטופל, התרופה נשמרה בתנאים הנאותים שלה. אז ברור מה היתרון פה, ברור שהיתרון הוא נוחות המטופל, שלא מטרטרים אותו, שאפשר לספק לו, שהוא לא צריך להגיע לאתר עבור כל הנפקה של תרופה. אם זאת הסיבה היחידה שמביאים אותו בגינה לאתר, וזה לפעמים קורה, אז היתרונות לגמרי ברורים. גם הצד של העלויות, לנו בחברת טריילוג ברור מה הצד של העלויות. הספקות כאלה הן הספקות שמתבצעות אך ורק עם שיפר ולוגר. הספקות האלה, שיפר זה המארז הוולידי ששומר על הטמפרטורה עד לדלת המטופל. לוגר זה רשם טמפרטורה שלמעשה מאפשר לנו לדעת שלא הייתה כל חריגת טמפרטורה בדרך. אז ברור שזה דברים שמייקרים את התהליך כשאנחנו חושבים על זה ברמה של הספקה לכל בית, לכל מטופל. אם אנחנו מספקים לאתר את הצריכה של 20 מטופלים בפעם אחת, אז פה אנחנו מדברים על פיצול של 20 הספקות נפרדות. אני לא צריכה לעשות לכם את החשבון כדי שתבינו שזה הרבה, זה לפחות פי 20, אם לא יותר. אז ברור שזה עולה יותר. אז לי מאוד מאוד שקוף הצד של העלויות. אני חושבת שמה שחסר לי במשוואה כדי לתת ליזמים את התשובה הנכונה של האם זה כדאי להם או לא, זה להבין כמה עולה להם לשמור את המטופל בתוך המחקר. כמה זה משפר את התחרותיות שלהם כשאנחנו מדברים על מחקרים שבתחומים שיש למטופל מגוון אופציות להשתתף בכמה מחקרים, והוא לא חייב לבחור את המחקר שלהם, יכול להיות שהנוחות שלו תשפיע על ההחלטה שלו. אז כמובן, שוב, זה שיקולים שמורכבים מבאמת כמה העלות לגייס את המטופל ולשמור על המטופל היא מאוד גבוהה, לעומת כמה עולה לי. זה השיקול המרכזי.
טוב, שזה תמיד חומר למחשבה. אנחנו יודעים היום שבאמת יותר ויותר במקומות מסוימים, אולי פחות בישראל, אבל בוודאי בעולם, לא פשוט לגייס מטופלים. וכמו שאת אומרת,
לא תחרות, פשוט להשאיר אותם גם.
ולא פשוט להשאיר אותם. וזה באמת שוב מחבר אותנו לכל הנושא של המחקרים המבוזרים וה-decentralized, שמדברים לא רק על הספקת המוצר, אלא באמת לשים את המטופל במרכז ולא את הסנטר, לא את הסייד במרכז, ועל זה יש לנו, הקלטנו כבר על זה פודקאסט.
מצוין.
אז לכל המאזינים שלנו שרוצים ככה להיזכר, או אולי לא שמעו את הפודקאסט הזה, אתם מוזמנים לשמוע את, את הפודקאסט על Decentralized Clinical Trial. אז בואי ככה לסיכום, בואי ככה נגדיר, דיברנו איך את רואה את העתיד, דיברת את זה, אמרנו, קיבלנו הקלות מהרגולציה בתקופת הקורונה, חלק כבר לא קיימות, חלק עדיין נשמרות, ואת אומרת שאתם כחברת טריילוג קיבלתם כן אישור מיוחד ללא קשר לקורונה, להמשיך עם הדבר הזה, אז איך את באמת רואה את העתיד?
אז אני יכולה להגיד שאני סך הכל אופטימית ומקווה שהרבה דיבורים יהפכו בהמשך גם להרבה מחקרים שישתמשו בכלים האלה, כי בסופו של דבר זה כלים שבאמת באים לטובת המטופל ולטובת המחקר. ואני מקווה שבאמת, אם אני מסתכלת על, על שינויים, אז אפשר להגיד שהם כן קורים. כלומר, אני אופטימית שאומנם אנחנו רואים שלוקח להם הרבה זמן לקרות, אבל בסוף הם קורים. ובל נשכח, אנחנו בכל זאת עדיין חיים בתעשייה שהיא תעשייה מאוד שמרנית. עם הרבה מאוד כובד של רגולציה ובצדק, וצריך לתת לדברים לפעמים את הזמן כדי שהם יעשו בדרך הנכונה ביותר.
לגמרי, אני תמיד מדמה את זה כאיזה שינויים בתעשייה הזאת, כמו שאני רואה אותם ב-20 שנה האחרונות, זה כמו נושאת מטוסים שצריך להסיט אותם מהמסלול, ממש. וזה לא קורה ברגע. כן. אבל בסוף
אבל אם אני ככה נותנת את השני שקל שלי למה חשוב, אז חשוב בכל העולם הזה ובכל ההסתכלות של על איך מסתכלים על שרשרת ההספקה בעולם של מחקר קליני, אז אני חושבת שבאמת בחירת השותפים שלך, זה פרויקט שבאמת משלב כל כך הרבה גורמים, שכולם צריכים לדבר באותה שפה, ולכן אני חושבת שבאמת בחירת השותפים של כל מחקר היא אחד הדברים האקוטיים, בשביל להבטיח שהוא באמת יצליח ויביא לתוצאות, כי בסופו של דבר יש מטרה. המטרה היא שנוכל לרשום את המוצר שלנו שבחנו אותו ועשינו את המחקר בשבילו. ואם עשינו את זה נכון, עם השותפים הנכונים, עם אותם שחקנים שיש להם הבנה ושהם GMP ושהם מבינים ב-GCP ושהם, שיש להם חשיבה על ניהול סיכונים מ-day one, אז אנחנו למעשה הגדלנו את הסיכוי שלנו להגיע לסוף למטרה ולממש אותה.
לגמרי. טוב. אז ימים יגידו מה שנקרא.
ממש.
אולי ניפגש בעוד כמה שנים ונוכל לעשות פודקאסט נוסף ולראות איך זה באמת בא לידי ביטוי. אז תודה רבה. תודה רבה רינת על הזמן שהגשת לנו היום. היה לי לעונג. אני חושבת שהייתה שיחה מרתקת ומעניינת. ונקווה שגם המאזינים שלנו יחשבו כך.
תודה גם לכם שהזמנתם.
בשמחה. תודה שהאזנתם לנו היום. מצפים לכם בפודקאסט הבא של מדברים ניסויים קליניים.